שלום שלום לכם, ברוכים הבאים לסריה נוסטרה, הפודקאסט של הליגה האיטלקית. אנחנו ממשיכים ללוות את הליגה שלנו באהבה גדולה, ועכשיו אנחנו כאן באולפן, שלומי דניאלי ומוטי ודיר. שלום מוטי.
שלום שלום.
אתה יודע, בגלל שאנחנו בבין המיצרים, נגיד ככה, לפני פיורנטינה ואחרי פיורנטינה, אז אמרתי שצריך להגדיל את מאגר המוחות בפרק הזה.
צדק.
תראה איזה מוח הבאתי.
מתכוון אליי?
כן, כן, כן.
אז תסתם לנו אותי לדבר על אוכל.
לא, לא. ענבל בנור, מה נשמע?
אהלן, איזה כיף שהזמנתם אותי.
יופי, שמחים שבאת איתנו לעוד פרק אחד. אז אני חושב ש...
אתה יודע מה קרה בין פיורנטינה לפיורנטינה?
בעולם?
בארץ.
בארץ?
ובין יובה ליובה.
מה קרה?
בין יובה, בעונה שעברה, המשחק הראשון ליובה הגומלין,
כן.
קבי חיפה פגשה את ריינה והפסידה. ובין פיורנטינה לפיורנטינה, מקבי חיפה פגשה את ריינה והפסידה.
יואו.
אני חושב ששרון מילר שווה, צריך לקבל תפקיד בסריה אחרי הנתון הזה.
זה...
נראה לי טעיתי במוח, הייתי מביא את שרון מילר.
נכון.
טוב.
אבל זה...
זה, 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 זה לגמרי זה.
משהו עזוי, אבל זה המציאות.
יפה. טוב, אז בוא נדבר על פיורנטינה ומקבי חיפה, כי גם שם בפירנצה... ההמשך יהיה לא פשוט, בוא נגיד ככה.
ברור. תשמע, היה לנו פה, דיברנו לקראת, וככה שקלנו את הסיכויים ואת ההפרשים. תראה, בעיניי המשחק הראשון, הפסד מאוד אכזרי, ושלא הגיע למכבי חיפה להפסיד, בסך הכל. כי החצי ראשון היה מצוין, ואחר כך באו בעיניי שערים קלים מדי, והרחקה מאוד מאוד מטופשת של שחקן ש, ש, שלא היה צריך לעשות את מה שהוא עשה, שואו, לעשות עבירה 70 מטר מהשער, במקום שלא, ממש מיותר. מכבי חיפה לא תעבור את פיורנטינה, אבל בעיניי מהמשחק הראשון היא יצאה עם משחק מכובד מאוד. לא מזלזל במשחק הזה.
לא, אבל אפשר לצאת מודאגים מהמשחק הזה, כי זה די... בלי יותר מדי מאמץ, פיורנטינה נקלעה לפיגור, סידרה את זה, נקלעה לפיגור, סידרה את זה, בסוף ניצחה, בלי מאמץ
אני
מדי.
אני לא יודעים להגיד בלי יותר מדי מאמץ. זאת אומרת, אם הגענו למצב שאנחנו מוכזבים מהפסד של קבוצה ישראלית לקבוצה כמו פיורנטינה, שהיא עדיין קבוצה צמרת בליגה האיטלקית, אז כן. בהחלט מצבנו טוב. אף אחד לא נתן מכבי חיפה שום סיכוי. אגב, צריך לזכור מה קרה לפיורנטינה בשנה שעברה ברבע גמר הקונפרנס. היא ניצחה בפוזנן ברבע גמר 4-1 וכבר פיגרה 3-0 בבית בגומלין.
נכון.
בסוף הצליחה להבקיע שני שערים בדקות האחרונות ולעלות גם חצי גמר. אגב, הפסידה בבית לבאזל והפכה בחוץ. אני לא אומר שלמכבי חיפה יש סיכוי, אני דווקא חושב שהמשחק הזה שחק ושחט את מכבי חיפה לחלוטין עד טיפת האנרגיות האחרונה, וזה מה שגם קרה במשחק מול ריינה. אבל לבוא ולקחת, אם אנחנו שנייה נוגעים רגע ספציפית, מכבי חיפה לקחת את כל הקמפיין האירופי שלה, השורה התחתונה שלו שאולי תהיה שמינית מהקונפרנס ליג, זה הישג מדהים. בכלל, אני חייב להגיד שאני מת על הקונפרנס ליג. מת על הקונפרנס ליג, זה מפעל פשוט אדיר. אני חושב שהעונה הזאת בקונפרנס ליג היא התגשמות מלאה לא רק שלנו, של כל החזון של וופה. זה מפעל של קבוצות שמעזות לחלום. עכשיו, למי זה נועד בעצם? מי מרוויחה מהקונפרנס ליג? קבוצות כמו אייקס, רשת ביטחון, שנייה, שלישית, לקבוצה גדולה שקורסת במפעלים בכירים יותר, לקבוצות דרג שני, שלישי, בליגות הבכירות באירופה, כמו פיורנטינה, וכמו אסטון וילה,
ווסטאם, שהגיע בשנה שעברה לגמר.
תקרת הזכוכית שלהן במפעלים הגדולים יותר היא נמוכה יותר, למועדוני פאר עם כסף, כל דינמו זאגרב ופנר ואולימפיאקוס ופלזן ומולדה, וגם מכבי חיפה, מכבי תל אביב.
לגמרי.
קבוצות ישראליות, קבוצות ממדינות שאין להן מסורת אירופית, אנחנו עם שתי קבוצות בשמינית גמר הקונפרנס ליג. מי אנחנו שנלין על להפסיד לפיורנטינה?
גם בעניין ההפסד לפיורנטינה. מכבי חיפה הייתה בלי שון גולדברג, בלי סונדגרן, בלי דין דוד, אני כבר לא מזכיר את חזיזה, שפצוע מתחילת העונה,
וגם רפאלוב לא ממש היה שם.
וכל תחלופת הסגל של מכבי חיפה, כך ש... שוב, צריך להיות מציאותיים ולהבין שזה, זה, זה... חיפה נתנה פייט מאוד מאוד מכובד לפיורנטינה, שהיא קבוצה אחת החזקות בכדורגל האיטלקי, עם סגל עמוק, וראינו שפתאום בסוף רק מכניסים את בונאוונטורה ועוד שחקן שתיים, נדמה לי שגם בלוטי נכנס רק בסוף. אתה יודע, כל מיני שחקני הרכב ש... ו... אין מה לעשות, הגומלין הולך להיות הרבה הרבה יותר קשה, אנחנו יודעים מה זה המגרש הבלתי של פיורנטינה בפירנצה, עד כמה הוא מגרש קשה, ואתה יודע מה? אני חושב שפיורנטינה בעקבות המשחק הראשון, לא תזלזל במשחק השני, כי היא, תראה, בסוף, כל ה-4-3 הזה, זה פיגור של שער אחד. זאת אומרת, אין פה שערי חוץ. אין פה שערי חוץ, זה כאילו מכבי חיפה במקרה, תעקוץ 1-0 בחזרה, לוקחת את פיורנטינה להערכה.
נכון.
אז אני חושב שפיורנטינה לא תזלזל במשחק הביתי.
איזה כיף לאוהדי מכבי חיפה שנוסעים מפירנצה. חייב לסיפור אישי, שלומי.
בבקשה.
זכה לברכה.
תדע לך שזה גם טיפולי, הפרק הזה.
נכון, נכון. כן. היא נולדה בפירנצה.
אוקיי.
ואנחנו בנובמבר 2019, כמה חודשים אחרי מותה, אני, אבא שלי ואחי, טסנו לטיול שורשים. התחלנו בפירנצה, כמובן שתחנה ראשונה, הלכנו לסנדוויץ' במרכז פירנצה. נכון, לא ממומן. על אנטיקו ויני, אוהדי מכבי חיפה, אתם חובבים סנדוויץ'ים לא כשרים. תחנה ראשונה, באמת, מהמלון לסנדוויץ', איזה שף ישראלי, לא משנה שמות, המליץ, אמרתי, אתה חייב לאכול שם. תקשיב, זה סנדוויץ' הכי טוב שאכלתי בחיים.
מה יש בו? מה אוכלים שם?
אתה בוחר, אתה מתאים לעצמך את הגבינה והחלק הפחות קשר של הסנדוויץ' ביחד עם, אני לא יודע להסביך את זה, זה הכל, זה המרקם, זה הטקסטורות, זה הגבינה, הממרחים, 5 יורו פלוס איזה כוס יין ככה, יין הבית שאתה מקבל בכל מקום באיטליה, אגב, לאותו מקום יש להם גם מסעדה ממול, אז בצהריים אכלנו את הסנדוויץ' אחרי המטוס ובערב.
אני רואה שלקחתם קשה את המוות של סבתא.
אני חייב להיות,
ניצלנו את ההזדמנות,
חייב להיות,
לא, אוכל זה מנחם,
חייב להיות כנה ולהגיד שהמסעדות הטובות שאני מוצא בעיקר באיטליה אני לא מפרסם אותם, אני לא אומר לאף אחד מה הם, בטח לא לישראלים, כי במידה ואני אעשה את זה אני לא יכניסו אותי, כאילו עד שאני אבוא לפעם הבאה והישראלים יתחילו להגיע לשם הסיכוי שיכניסו אותי הוא מאוד נמוך, אז אני לא מודיע, אבל אני יכול לספר לך שבשנה שעברה היינו, סענו, אני, אשתי והבן שלי, גם לראות משחק של דור פרץ בוונציה וגם של יונתן כהן בפיזה.
כן.
למרות שלא הסתדר לנו בסוף לראות את המשחק של יונתן כהן בפיזה, אבל הוא בא אלינו, זה לא רחוק מאיפה שהוא גר, לפירנצה, והלכנו למסעדה שאני לא אגיד איזה מסעדה, הגענו בצהריים, וזה מסעדות, אתה יודע, המסעדות הביתיות באיטליה גם בשלוש נסגרות, זה לא
כן,
מסעדה
לא
עד...
כן, לא מעניין אותם.
בשלוש, נגמר האוכל, מוחקים בתפריט, מנה נגמרת, נמחק כן. בתפריט, זה כל יום עושים משהו חדש. אני יכול להגיד לך רק שבסביבות 3:30 שרצו לסגור, אני, יונתן כהן והבן שלי, התפרצנו למטבח עם לחמים, לנקות את הסירים.
יאללה.
לנקות, ראינו שהולכים לשטוף, אמרנו, אל תשטפו, אנחנו ננקה.
יפה.
עד כדי כך המסעדה הייתה טובה.
בוא נעשה פרק קולינרי, עזוב אותך כדורגל.
עד עכשיו זה פרק קולינרי, לדעתי. אבל, ויש לו גם עוד פיצות לחלק, הוא עוד לא חלק את הפיצות של הפרק, אבל זה עוד מעט. אבל בכל זאת, עכשיו, אחרי שפגשנו את פיורנטינה, אנחנו ידענו מה זה פיורנטינה וידענו מה זה חיפה. הפעם הראשונה שראינו אותן נפגשות ביחד. אז עכשיו, מתוך המפגש הזה, מה אפשר להוציא מהפיורנטינה הזאת, כאילו מבחינת מכבי חיפה? איך היא מנצחת שם בארטמיו פרנקי? מה הנקודות חולשה?
קודם כל, אי אפשר לעשות כל כך הרבה טעויות ברמה הזאת ולצפות שתצא טוב. מכבי חיפה עשתה משחק מושלם מבחינה התקפית, כמעט מושלם מבחינה התקפית, אבל היא קיבלה גולים כל כך טיפשיים. אני לא אופטימי. זאת אומרת, נכון, זה משחק כזה של אין לך מה להפסיד, אתה במשחק פתוח, ויכולת יכולת את גול בהתחלה להלחיץ, ודברים יכולים לקרות. אבל ראיתי גם מכבי חיפה מול ריינה, זאת נראית לי קבוצה באמת נטולת אנרגיות לחלוטין, גם מול ריינה היו שטויות בלתי נתפסות בהגנה.
או, לפעמים היריבה גוררת אותך לסי או לשפל, אתה יודע, בסדר, בני רנה, אתה מגיע לארטמיו פרנקי, השחקנים יהיו בטירוף.
מה שראיתי בעיקר במשחק הזה, זה שמכבי חיפה לא, אולי במצבה הפיזי הנוכחי, לא בנויה לקצב של קבוצה איטלקית.
לא תוכל לעמוד בעוצמות שיש לפיורנטינה, מבחינה הגנתית הוא צודק מאוד, ענבל בעניין של השערים הקלים שהספגת. אנחנו, הפודקאסט שלנו לא מתעסק בליגה שלנו ובהעברת ביקורת על שחקן כזה או אחר, אבל בגדול, מכבי חיפה בשביל באמת לעבור קבוצה כמו פיורנטינה, אני חושב שבעמדת השוער היא לא, היא לא, היא לא מספיק טובה, אתה צריך שוער הרבה יותר טוב. לא כל מה שמספיק לליגה הישראלית מספיק לרמות האלה של אירופה, וזה לא רק זה, זה עוד כל מיני דברים קטנים שבסופם, בגללם, מכבי חיפה כנראה לא תעפיל לשלב הבא. ואתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה. קח את פיורנטינה, שהיא בסך הכל במקום השמיני באיטליה.
כן.
שים אותה בליגה שלנו, את פיורנטינה הזאת, בסגל הזה עם המאמן הזה.
כן.
תשמע, הם לוקחים אליפות עכשיו, במרץ-אפריל כבר הם אלופים. הם היו פותחים פער בליגה שלנו, כמו שאינטר עכשיו עוד שבוע-שבועיים תהיה אלופה באיטליה.
כן, קצת יותר.
שים את פיורנטינה בישראל, היא הייתה היום במצב של אינטר.
אבל למה זה מפתיע אותנו בעצם? מאיפה אנחנו, ואיפה קרוב
איטלקי? אותנו זה לא מפתיע, אבל יש כאלה שחושבים ומשלים את עצמם, שאנחנו כבר שם, ואנחנו לא שם, אנחנו עושים דברים יפים, ומגיעים להישגים יפים, ועושים תוצאות טובות, וכל הזמן גם בעיניי מתקדמים ונראים יותר טוב באירופה, אבל עדיין יש הרבה עבודה בשביל שבאמת נהיה בלבל אחר.
טוב, רק נגיד לגבי פיורנטינה, שבבית היא הפסידה רק לאינטר, ליובה, ואיזה פאנצ'ר אחד קטן מול אמפולי, אז ככה שקשה מאוד, קשה מאוד שם לקחת מן הנקודות בארטמי פרנקי. מצד שני, ראינו שהיא יודעת לספוג, זאת אומרת, פיורנטינה סופגת גולים, ספגה מול מכבי חיפה, ספגה עכשיו במשחק הליגה נגד רומא שני גולים.
כולל שער דקה 95.
זהו, אז אפשר כן להבקיע לגולים, זה לא...
כן, אבל בניגוד למכבי חיפה שמעדה מול ריינה, עם כל החוסר אנרגיות, ופתאום המעבר הזה מאירופה לכאילו משחק פחות כיפי.
כן.
פיורנטינה שיחקה בבית עם רומא, שהיום אחת הקבוצות החמות באיטליה.
נכון.
הובילה 2-1, ספגה שער שוויון מדהים מיורנטה, 2-2 בדקה 95, ולא הייתה לה נפילה. זאת אומרת, בין יום חמישי ליום ראשון, לפיורנטינה לא הייתה נפילה במשחק הליגה הזה. וזה כל הפוך. ההבדל.
היה לה עליית שלב ברמה. שחק נגד חיפה, פתאום שחק נגד רומא.
הסיכוי היחיד של חיפה זה באמת לנצל איזשהו זלזול נקודתי של פיורנטינה, ושבאמת המשחק הולך לטובתך מהרגע הראשון.
כן.
אתה מפקיע שער, פתאום זה שוויון, חימלה ערכה, כמו שמוטי אמר, אין שערי חוץ,
כן.
ואז אתה מלחיץ, והקהל, ואתה נכנס איזשהו מומנטום, ואתה מתמלא באנרגיות, אבל בשביל זה מכבי חיפה תצטרך לבוא גם הרפתקנית, אבל מצד שני גם מאוד אחראית.
טוב, יפה. מי שכן יכול לעזור למכבי חיפה, ועליו החידה של היום, זה אנדריה בלוטי. למה הוא יכול לעזור למכבי חיפה? כי הוא לא כובש. הבן אדם לא כובש. זאת אומרת, מאז שהוא עזב את טורינו והלך לרומא, ועכשיו מרומא הלך לפיורנטינה, הבן אדם לא כובש. אבל החידה היא עליו, על אנדריה בלוטי. אתם מכירים אותו, אילגלו, התרנגול.
התרנגול.
והשאלה, החידה היום, זה למה קוראים לו אילגלו. אוקיי? ולהלן האפשרויות.
אנחנו לא עונים עכשיו, אתה יודע, אנחנו שומעים את זה, ובסוף...
זה הקטע שהכי מלחיצתי, אגב.
כן, בגלל זה אני לא נותן לכם לענות עכשיו.
בפודקאסט.
זה כמו שעושים טסט, והוא לא אומר לך אם עברת את הטסט, רק מחר.
אבל אתה מרגיש.
אתה מרגיש.
בטסט.
כן.
נכון.
אם כן...
לא רוצה להגיד לך איזה טסט עברתי, אגב.
לא יותר גרוע ממני, אני טסט שלישי.
יותר גרוע ממך, תמשיך.
לא, אבל אני טסט שלישי בבאר שבע, אין תנועה בבאר שבע.
אין תנועה?
בבאר שבע?
אני יודע, אתה תספר לי אתה.
בקיצור, שניכם תיצאו לפניי, אני אחכה 10 דקות, ואז אני אצא גם.
טוב, מה אנחנו... לא. למה בעצם מכנים את אנדריה בלוטי אילגה לו התרנגול? אחד, הוא סיפר שבתור ילד הוא ביקר בפינת חי עם ההורים שלו, ואחיו הגדול, פתאום אחיו הגדול, תפס תרנגולת, זרק עליו, הוא...
נבעל.
הוא נבעל, ומאז יש לו פוביה מתרנגולים, ולכן קוראים לו אילגה לו.
אוקיי.
אוקיי. הדבר השני, הוא גדל עם חבר ילדות בשם יורי גלו, והחבר לא הצליח להפוך לכדורגלן מקצוען כמו שבלוטי, אבל כשבלוטי התקבל לקבוצה האמיתית הראשונה שלו, אלבינו לופי, איך קוראים לה? כן? בגיל 19, אז החבר, יורי גלו, אמר לו, אם אתה כובש בשבילי, תעשה כמו תרנגול בשבילי. סבבה. הדבר השלישי, הוא יליד של עיירה קטנה, בת 5,000 תושבים, שקוראים לה קלצ'ינטה, שזה פרבר של העיר ברגמו. והסמל של העיירה הזאת זה תרנגול, ובגלל שבלוטי מזוהה עם הקלצ'ינטה הזה, אז קוראים לו התרנגול בקלצ'ינטה, אילגה לו.
יפה.
והדבר האחרון, הדבר האחרון...
תהיה עכשיו הכי מפתה.
בגלל שהמאכל האהוב עליו זה גלו ארוסטו קון פטטה, שזה בעצם תרנגול...
פטטה נשמע טוב.
שזה בעצם תרנגול בגריל עם תפוחי אדמה.
אוקיי.
פוטטוס.
הוא אוכל את זה בכל הזדמנות, אז קראו לו, אילגל לו.
יפה.
מאכל צפוני מסורתי, אתה אומר.
כן, מאכל צפוני מסורתי. יפה מאוד. הפרק ממשיך בקולינריות שלו, ועובר אל הפיצות שלך, מוטי.
עובר אל הפיצות שלי.
כי אתה צריך לחלק פיצות עכשיו.
כן, עברנו מחזור, עוד אחד מאוד מאוד מעניין, שאגב, לטבלה הוא עשה רותח בתחתית.
כן.
עשה רותח בתחתית. השאיר את הצמרת די בקיפאון, כאילו...
אבל החלפת מקומות בין מילאן ליובה.
כן, אבל לא משמעותי כרגע בגלל המרחק מהמקום הרביעי חמישי, אבל אינטר עשתה עוד צעד להבטחת האליפות, אבל כל המתחת לאינטר, למילאן וליובה, בעצם כל הקרב הזה של המקום הרביעי, כולם עשו טקו, רומא עם פיורנטינה 2-2, יובה אטלנטה 2-2, בולוניה הפסידה לאינטר, ומי שנשאר לו עוד לשחק זה לציו שתפגוש את אודינזה, ואולי ניצחון יעשה לה משהו. אבל אם אנחנו הולכים לפיצות ולניקיון, אז יש לנו את לצ'ה ורונה שמנצחת בחוץ את לצ'ה, יש לנו את מונזה שעושה ניצחון יפה, לא משמעותי מבחינת טבלה או משהו, למרות שהיא קרבה את עצמה קצת לחלום על קונפרנס ליג, בסך הכל די קרובה, אבל מנצחת את גנוע בחוץ. אינטר, ש... כבר אי אפשר, אתה יודע, להתעלם, אבל... או לחשוב שזה מובן מאליו, אבל היא מנצחת את בולוניה הלועטת, הם הגיעו אינטר אחרי 9 ניצחונות רצופים, ובולוניה אחרי 6 ניצחונות רצופים,
כן.
ובאה אינטר וניצחה את בולוניה בחוץ 1-0, את בולוניה בבולוניה, למרות שבולוניה הייתה יותר טובה ממנה, אבל אינטר גילתה שם אופי. קליארי מנצחת את סלרניטנה בקרב תחתית חשוב. ססוולו, מועמדת חזקה, אחרי
חיכיתי שתגיד ססוולו.
כישלונות בעקבות ניצחון על פרוסינונה, אבל בסופו של דבר ינקו את השולחן לצ'ה תהיה זאת שמנקה, היא מפסידה בבית בקרב ראש בראש מול ורונה, קרב ישיר של תחתית, אתה לא יכול להפסיד בבית לקבוצה כמו ורונה, וורונה שמחברת ניצחון שני ברציפות, היא לוקחת פה 6 נקודות, היא ניצחה לפני זה את ססוולו, זאת אומרת, ורונה פגשה 2 קבוצות תחתית, וניצחה אחת אחרי השנייה, 1-0, 1-0, לקחה 6 נקודות, היא תקבל את הפיצה
עם התוספות,
המיוחדת,
עם הכל.
עם התוספות, עם הכל.
טוב, כן? אתה רוצה לתת למישהו משהו?
אני גם הולך עם ורונה, הניצחון של מרקו ברוני על האקסיט, וכל מה שקרה אחר כך, שעוד כן. נדבר עליו בהמשך, שבוע כן. קשה לדאברסה, הוא גם פוטר, וגם צריך לנקות את השולחן.
כן. לא, עכשיו יש לו זמן לנקות.
ככה נשארים בליגה, אתה נצח 1-0 את ריבות הגדולות שלך לתחתית. התחתית רותחת 3 נקודות בין המקום ה-13 למקום הלפני האחרון, 7 קבוצות על שניהם נגד שני מקומות, אני כבר לא מחשיב את סלרניטנה, שזה סיפור עצור.
אנחנו מתייחסים לסלרניטנה כקבוצה שכבר...
ירדה.
כנראה ירדה, יש שם עוד פעם סיפור עם המאמן גם.
כמובן.
שמדובר על
החלפות. מאמן רביעי הם רוצים להביא עכשיו,
סלרניטנה. הם רוצים עכשיו כנראה, עוד לא, אני לא יודע אם זה סופית.
לא, הם אמרו שזה לא סופי, אבל בוא, ברגע שמתחילים לדבר על זה,
לדעתי זה איכשהו קשור גם לסיפור עם דיה, עם החלוץ הסנגלי ש... שהוציא אותו במחזור הקודם מההרכב, הוא סירב להיכנס כמחליף ונהיה שם בלגן. לדעתי הם גם מחפשים דרך להחזיר את דיה ולבטל את העונש, ואז מאמן אחר, כאילו יגידו יאללה, פותחים דף חדש, אבל זה גם כן. לא יעזור להם. אם אנחנו יכולים רק להתעכב עם ענייני התחתית, אז
כן,
ססוולו.
כן.
עם ניצחון ואחרי... 7 הפסדים ותיקו.
נכון.
זאת אומרת, זה ניצחון אחרי 7 הפסדים ותיקו.
לפני כן השיגה נקודה מ-24. זאת אומרת, היא הייתה באיזה צלילה, ססוולו.
היא ניצחה בשישי לראשון את פיורנטינה 1-0, ואז הגיע עכשיו הניצחון הזה, שגם הוא, בוא לא נטעה. הם הובילו 1-0, פרוסינונה קיבלה פנדל בדקה 90, בדקה 90, פנדל מאוד מאוד גבולי, שלא בטוח שכל שופט היה נותן אותו, וקאיו ז'ור שלך, שהבאת לנו אותו ליובה מברזיל,
כן.
שהיה היה כתוב על המסך, לפני שהוא בא את הפנדל, אני מחמיץ. היה כתוב, היה ברור שהוא...
שכנים שאתה רואה עליהם.
לא, ראו עליו שאני לא מבין. הוא בעת קודם כל כי סולה כבר הוחלף. אחרת סולה היה בועט, אבל עדיין ראית שזה... שזה הולך להחמצה. בלרדיני, בעצם המאמן החדש, של ססוולו במשחק השני שלו, בראשון הוא הפסיד לוורונה.
זה מאמן שמלווה קבוצות למטה.
כן, אבל אני חושב, תראה, אנחנו, הרי יש לנו את המותג שלנו, את הבצרות, קח פרוסינונה.
נכון.
אז ססוולו
לקחה
פרוסינונה.
זה מקל מאוד על כל ה...
זה מקל על המצב. לקחה פרוסינונה, אתה מחלים.
כואב לך, הצוואר לקחה פרוסינונה.
פרוסינונה לקחה ב-13 המחזורים הראשונים 18 נקודות. מה אני אמרתי לך על פרוסינונה לפני חודש וחצי?
שהיא חלשה, רכה וש...
שהייתה באמצע הטבלה, אמרתי לו, תרשום את פרוסינונה, מועמדת הכי חזקה לירידה. נכון. קבוצה נאיבית, מלא צעירים, כולם מושלים שם, אף אחד לא אכפת לו אם הם ירדו או לא ירדו, והם הולכים לשם. 18 נקודות אחרי 13 מחזורים, במקום די בטוח במרכז הטבלה.
כן.
24 נקודות יש להם היום, אך במחזור ה-28, זה אומר שהם לקחו 6 נקודות מ-45. מ-45 המשחקים יש להם, יש להם 11 הפסדים, 3 תיקו וניצחון אחד ב-15 משחקים האחרונים, ובעיניי הם הולכים להצטרף לסלרניטנה. הקרב על היורדת הנוספת יהיה כבר קרב הרבה יותר קשה.
אני רק אוסיף משהו קטן, שפרוזינונה צריכה לפגוש את בולוניה, נפולי ואינטר עד סוף העונה.
ולציו המחזור הבא. אז... בדרבי. אני חושב בתחתית, כדורגל זה מומנטום, כן, ובתחתית, ברגעים האחרונים של העונה, אתה צריך להיות במומנטום טוב.
אתה אומר, אם אתה מחבר שלם שלושה ניצחונות?
כן, אז אתה מסתכל על הטבלה ואתה מסתכל על המומנטום, כמו שמוטי אמר, פרוזינונה זה זוועה, לצ'ה זה קטסטרופה, ועוד ורונה וקלר עם שני ניצחונות רצופים, והנה בא בלרדיני לססוולו והשיגו ניצחון, בלרדיני, סמפליצ'י שעוד נדבר עליו, ברוני.
אז בוא נפתח את הסמפליצ'י הזה.
יש מימרים גם באיטליה, הם המציאו את זה למעשה. זאת אומרת, אם אתם באים פה בטענות למעמד המאמן, לא אנחנו המצאנו את חילופי המאמנים והמאמנים שעושים סועים בתחתית.
כן, אבל בניגוד
אלינו... בלרדיני, שהוא בן 60, 4-5 קדנציות, הוא עובר בין קבוצות תחתית, כבר ירד עם קרמונזה.
הוא גם אוהב להצטרף בשליש האחרון של העונות, תמיד.
כשהסיכוי כבר נמוך לשערות, ואז הוא מקבל גם את החוזה לעונה אחר כך בליגה השנייה. הוא פתח את העונה בקרמונזה, אחרי הירידה ופותר בספטמבר. כן, מעמד המאמן באיטליה, הוא מעולם לא היה מהחזקים.
בניגוד אלינו, משהו שאני כן אוהב באיטליה, זה את העובדה שמאמן מפוטר לא יכול לעבוד במועדון אחר באותה עונה. זאת אומרת, אם פוטרת מססוולו, אתה לא יכול ללכת לאמן שבועיים אחרי זה את ורונה. אתה יכול במקרה הטוב שיחזירו אותך לקבוצה שפיטרה אותך.
טוב, דיבה, מאמנים, פיטורים ותחתית, אז מה שקרה בעצם בין לצ'ה לוורונה זה, אני חושב, בגלל שהם איבדו את הדעת, בגלל הלחץ שהן מרגישות שתי הקבוצות האלה בנגד הירידה, לצ'ה וורונה, ורונה ניצחה את לצ'ה בלצ'ה 1-0, וזה יצר שם סערה גדולה בסוף המשחק, זה הביא את המאמן של לצ'ה, דברסה, לנגוח בחלוץ של ורונה, תומה אנרי. עכשיו, יכול להיות שהוא מעצבן, התומה אנרי הזה, אבל לא לנגוח בו.
לא, זה פחות מתאים.
פחות
מתאים? זה פחות עובד.
לזכותה של לצ'ה יאמר שהיא מיד גינתה את זה,
ופיטרה את דברסה.
אחרי 24 שעות היא פיטרה אותו, לקח להם זמן לפטר, אבל פיטרה אותו.
שאלה אם זה לא היה, אתה יודע, טריגר. הזדמנות, אנחנו כבר בתקופה רעה.
זאת אומרת, אמריקו שהוא ינגח במישהו?
כן.
אוקיי. עכשיו זה מבטל אותו,
זה מבטל את סעיף הפיצויים.
יש גם עוד אופציה. שהוא רצה שיפטרו אותו. הוא לא רצה להתפטר. אתה יודע, אתה מתפטר על... אין שכר. רצה שיפטרו אותו. רואה שלא מפטרים אותו.
עובר שבוע, עובר שבוע.
טוב, היה עצבני, זה צריך
לגוח מישהו. נגיחה טובה, ויפטרו אותו.
הוא אמר לי, אשתו, תקשיבי, היום, אין, נמאס לי, אני הולך לנגוח במישהו, יפטרו אותי. בסדר גמור. רק נגיד שהיו לו 13% הצלחה.
בנגיחה?
נקודות, לא, בנגיחה הוא פגע.
בנגיחה פגע
5
טוב?
5 נקודות מ-36, ועכשיו מה שנותר ללצ'ה זה רומא, מילאן, אטלנטה ונפולי. זאת אומרת...
הלך בזמן טוב.
הלך ממש טוב.
הלך לפני עוד כמה נגיחות.
כן. נגיחה מתוזמנת היטב.
כן. יפה.
אז בתחתית, אם אנחנו מסכמים, סלרניטנה, שלום ולהתראות כנראה, אתם אומרים פרוזדינונה, ו... יש הרבה, יש קליירי, אודינזה,
מה, אמפולי. מה, מי תירד?
אמפולי פתאום
מאבד... גם אמפולי במומנטום
נכון,
שלילי.
נכון, אבל אל תשכח. קודם כל, אמפולי היה הפסד ביתי, שזה לא היה במקום בשבוע שעבר.
עם קליארי.
זה היה ההפסד הבלתי צפוי, כן, גם הראשון. עכשיו הם הפסידו למילן 1-0 בסנסירו, אתה יודע, זה לא משבר, זה בסדר, אתה מפסיד למילן בחוץ. רק 1-0 גם.
כן, טוב.
צריך רק להגיד על סלרניטנה, שזה, מה שקורה לשון וייסמן שם, קצת מזכיר לי את מה שקרה לעומר אצילי בגרנדה בזמנו. אתה מגיע למקום, והכל קורס. מאמן אחרי מאמן אחרי מאמן, הולכים הביתה, מפסידים ומפסידים, והחלטות לא מקצועיות, והמנכ״ל קובע את הרכב, והשחקן הבכיר פתאום בחוץ. ההבדל הוא שעומר אצילי נרכש על ידי גרנדה, ואז הוא היה גם צריך להשתחרר משם. וייסמן בא לחצי עונה,
כן.
אני לא חושב שאפילו בסלרניטנה האמינו, בלי לפגוע בו כמובן, שהוא יכול להושיע את הקבוצה ולהשאיר אותה בליגה, אבל הוא נמצא במצב שהוא יותר מדי זמן, תקוע ולא מספק שום מספרים. שבקיץ יהיו לו החלטות קשות. הוא צריך להחליט לאן הולכים מכאן. הם חוזרים ללבל של הליגה האוסטרית, הליגה הבלגית, הליגה השוויצרית.
ואם הוא החליט לרדת את הליגה השנייה, זה לא בושה להיות בליגה השנייה באיטליה.
קודם כל הם צריכים לקנות אותו, הוא שחקן מושאל. לא בשביל...
יש לי רעיון נוסף.
לחזור לפה?
למה לא? כדורגל הישראלי לגדולות, שכר טוב.
שחקים באירופה.
שחקים באירופה.
אני חשבתי בשביל שון וייסמן שגם אם הוא לא ישאיר את סלרניטנה בליגה, הוא צריך להראות שהוא סריה המטריאל. לסיים את העונה עם 4, 5, 6 שערים, להדביח אותם. בינתיים זה לא קורה. אני גם לא מאמין שבמצב של הקבוצה זה יכול לקרות. מכאן שבקיץ הוא יצטרך להחליט, לאן הולך את הקריירה שלו, הוא לא מגיע אפילו לפגרה הבינלאומית עכשיו, למשחק החשוב של הנבחרת, כשחקן בכיר.
סלרניטנה וגרנדה לא יפגשו את אולימפיאקוס בשמינית גמר הקונפרנס, ולא את פיורנטינה בשמינית גמר הקונפרנס. מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אולי באר שבע, אתה יכול להגיע לשם, וזה לא כזה נורא.
נכון?
מכאן לסוכן של שון וייסמן.
מצאנו לשון וייסמן את המשך
חשבונית לשלוח ל...
אז אנחנו גם בהמשך הדרך, אני קופץ אתכם למעלה רגע לאינטר, בכל זאת, אתה אמרת, מוטי, שזה לא מובן מאליו, שהיא, בסדר, מנצחת עוד ניצחון אחד, הפעם בבולוניה, 1-0, גם כשהראש שלה, בוא נודע על האמת, נמצא אצל אתלטיקו מדריד.
נכון, יש לאינטר ביום שלישי או רביעי את המשחק שהפך להיות עכשיו הכי חשוב, כי בעצם כל משימות העונה הושלמו. אחת בכישלון, הם עפו בגביה, כן. נגד בולוניה.
כן.
הסופר קאפ כבר בארון.
נכון.
האליפות כבר...
כן. שם.
הולכים לחרות את השם על על הגביה ולהכין את הכוכב. אתה יודע שהם מקבלים כוכב. זה אליפות של כוכב נוסף
כי זה אליפות ה-20 שלהם.
בחולצה. ובא שנשאר זה הצ'מפיונס. אז המשחק נגד אתלטיקו הפך להיות המשחק של אינטר לעונה הזאת.
בוא נזכיר שניצחה 1-0 בסנסירו, ועכשיו הגומלין במדריד.
כן, וקצת מספרים ועוד קצת דברים שמעללים את אינטר בזמן האחרון. יש אחד העיתונאים, מעיתונאי הספורט המובילים באיטליה, קוראים לו פאולו קונדו, והוא התראיין. ואז הוא אמר, הוא קורא לכדורגל של אינטר, הוא אומר, זה כדורגל, זה מדע בדיוני. זה לא כדורגל. הוא אומר, בשנה שעברה התלהבנו פה באיטליה ובצדק, והיינו בטירוף מנפולי. מהיכולת שלה, מהעובדה שהיא כבר זכתה באליפות בסביבות אפריל, אינטר הולכת לעשות את אותו דבר. נפולי, קודם כל, לאינטר יש היום 75 נקודות,
כן.
אחרי 28 משחקים. בעונה שעברה, לנפולי, אחרי 28 משחקים, היה 4 נקודות פחות. היה לה רק 71 נקודות. נפולי זכתה באליפות עם 90 נקודות. אינטר עכשיו עם 75, היא יכולה לעבור את ה-90 ממה שנשאר לשחק עד סיום העונה. הוא מדבר על אינזאגי ועל הכדורגל, שבאמת שאינטר... זה אינטר אפילו יותר טובה מנפולי של העונה שעברה. באמת, מעללים אותה.
היה נגד בולוניה.
ואני חושב שבצדק.
בסטוני מרים את הכדור בצד שמאל, ומגיע ביסק בצד ימין, בלם לבלם.
קבוצה שיודעת לנצח בכל משחק. פשוט מדהים. אני אוסיף עוד כמה מספרים. 75 נקודות, אינטר יכולה במאזן מושלם, או אם תאבד רק 2 נקודות עד סוף העונה, לשבור סי ליגה בנקודות לעונה, ששייך ליובנטוס מלפני 10 שנים, 102 נקודות. 10 ניצחונות רצופים בליגה, 17 סי ליגה ששייך לאינטר עצמה, סיימה לא טועם עונת רוברטו מנצ'יני, אליפות של 2007, שנה אחרי הקלצ'ופולי. זה שאלה של מתי כמובן, ולא שאלה של אם. בקצב הזה אנחנו מדברים פה על 4-5 מחזורים והסקודטו רשמי. עכשיו, מה המשחקים הבאים של אינטר? בואו נספור ביחד, נאפולי ואמפולי בבית, שני המשחקים הבאים. אודינזה בחוץ, קלרי בבית, ואז הדרבי. אנחנו בקצב של אליפות בדרבי חוץ לקראת אמצע סוף אפריל, וזה יהיה סיפור ענק. עכשיו, אני רוצה לדבר על אינזאגי.
רגע, אתה יודע מה, אני רק אשאר איתך בחישוב של מתי תזכה באליפות, כי אני ראיתי, אינטר צריכה להשיג 15 נקודות. נשארו 30 בקופה, לפי החישוב היא צריכה להשיג עוד 15 נקודות, כי מילאן, אם היא תנצח עד סוף העונה, היא יכולה להגיע הכי הרבה ל-89 נקודות. ואם אינטר תשיג 15, יהיה לה 90. ולכן, זאת אומרת שאינטר, אם תנצח את 5 המחזורים הבאים, היא תגיע ל-90, תזכה באליפות בלי קשר לתוצאות של יובה ומילאן, והיא יכולה לחגוג מול טורינו ב-28 באפריל. אבל אתה מדבר על זה שהועדי...
שהדרבי הוא שבוע קודם.
זהו, אז הם חולמים על זה ששבוע קודם היא תזכה, וזה יכול להיות בגלל ש...
ברור, קבוצות מאבדות נקודות בדרך, בוודאי.
אז זו החריגה הגדולה שבאמת, כבר ב-21 באפריל, נגד מילאן, היא יכולה לזכות באליפות.
זה פשוט מדהים.
ורק אני אגיד לך עוד משהו אחד, אף קבוצה מעולם לא זכתה באיטליה, 6 מחזורים לסיום העונה. אינטר רוצה לשבור את השיא הזה, נאפולי עונה שעברה הבטיחה אליפות 5 מחזורים לפני הסוף, ובעבר עשו את זה טורינו הגדולה ואינטר ויובה, אבל אף אחד לא עשתה יותר רחוק מ5 מחזורים.
עכשיו בואו נדבר על אינזאגי. אינזאגי שם את עצמו בעונה הזאת, ואני חושב שהחותמת הסופית תהיה לעשות רבע פלוס גם בליגת האלופות, בטופ לבל של המאמנים בעולם. אבל אני חושב אישית שהוא יצטרך לצאת מהאזור הנוחות שנקרא סריה, ולעשות צעד קדימה, לכיוון...
מה, כדי לקבל חותמת כאילו?
לכיוון הפרמייר ליג. 14 מאמנים איטלקים עבדו בפרמייר ליג בעבר. חלקם מאמנים זמניים, אני אקריא את הרשימה, לפי סדר הקראי, רניארי, מנצ'יני, קונטה, אנצ'לוטי, דזרבי, זולה, דימטאו, מצארי, סטליני, שהיה העוזר של קונטה, גוידולין, פאולו דיקניו, לומברדו, סארי וויאלי. חלקם...
אתה אמרת מצארי?
אמרתי. אתה טעיתי, אתה רוצה לצורך אותי עכשיו?
לא, מה פתאום? אני עמום שהוא היה בפרמייר ליג.
אני חושב שזה.
לא בגלל שאתה טעית.
אתה הגיתי לא נכון או משהו,
לא, 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 לא ידעתי את הנתון הזה.
14 מאמנים איטלקים עבדו בפרמייר ליג. חלקם עשו את הקפיצה ישירות מהסריה, היום מאמנים החיים בסריה וקיבלו קבוצה באנגליה. אני חושב שזה המסלול של אינזאגי. מדברים, השם שלו מוזכר בבורסת השמות בליברפול, המשרה שמתפנה.
ליברפול, יונייטד, צ'לסי.
בשנה הבאה, יהיו קבוצות אחרות שמתפנה שם המשרה. אינזאגי עשה הכל בכדורגל האיטלקי, הוא טיפוס שאוהב להישאר הרבה שנים באותו מקום, מלאציו, עכשיו אינטר, וזה הזמן שלו. הזמן שלו, כי הוא לגמרי שם, וצריך להזכיר אותו, והעונה הזאת שם אותו ברשימה של טופ המאמנים ביבשת.
אבל תזכרו שהוא מאמן די חדש, הוא 8 שנים מאמן, הוא התחיל לפני 8 שנים בלאציו.
אבל בנוער שנים של לאציו גם.
אבל זה הקבוצה השנייה שלו בבוגרים, זה לאציו ואינטר, מה היה לו עוד?
הקבוצה השנייה שלו בבוגרים.
כן.
מסלול ההתקדמות, הטבעי, לאציו, אינטר, עכשיו צריך משהו יותר גדול.
מה, אני נכנס, כל מה שאמרת, אני מסכים איתך לחלוטין בעניין אינזאגי. אני נכנס קצת יותר לעומק, לאיך שאינטר משחקת, לדברים שאינטר עושה ברמה הטקטית, ברמה המקצועית, באיך שאינזאגי מנהל סגל של כוכבי על, ופה, בעיניי, הוא שם את עצמו באמת כאחד המאמנים הגדולים בעולם היום, כי זה לא ה-4-3-3 של ספלטי בעונה שעברה עם... קבוצה בכושר C וקברצחליה ואוסימן נותנים עונת אדירה. פה יש קבוצה שעושה דברים בכדורגל מודרני שאפילו מאמנים גדולים ממנו לא הצליחו לעשות בתוך הקבוצות שלהם, ואני מדבר על מאמן כמו פפ ועל צ'אבי אלונסו, וברשימה הזאת של מאמנים גדולים הוא הכניס כמה אלמנטים של כדורגל שהם גאוניים.
אבל כשאתה שואל מישהו, תן לי שם של מאמן גדול באירופה, לא חושב שהוא אומר אינזאגי, עדיין לא.
אולי הוא לא מוערך מספיק, אבל תן לו להגיע עוד פעם לגמר צ'אמפיונס, ואנשים ידברו אחרת. שמה, גם בעונה שעברה, אינטר הגיע לגמר הצ'אמפיונס ליג, אנשים דילגו על זה כאילו זה כן. מובן מאליו, זה ממש לא מובן מאליו.
המציאות של היום, כדי שדברו עליך, אתה צריך לאמן בעוד מקומות חוץ מהליגה איטלקית.
נכון.
ולכן אני חושב שאינזאגי יצטרך לפרוס כנפיים וגם ללכת למקום שבו הוא הרווח יותר כסף, למרות שזה כמובן לא השיקול המרכזי. זה מגיע לו.
הוא עושה את זה, צריך להתקדם.
ולכן כל כך חשוב שהוא יעבור את אטלטיקו מדריד, כי אחרת ירד הרבה אוויר שם.
זה גם... לא, אני חושב שמשהו כבר עשה והוא מוערך, אבל יש פה את עניין הקפיצה המטאורית של מאמן שעד לפני 3 שנים, אני לא רוצה להגיד שהוא היה אלמוני, אבל... הוא לא חלם שהוא יהיה במקום שהוא נמצא בו היום.
כולם זוכרים איך אינזאגי קיבל את לאציו, כן? הוא קיבל את לאציו, כי מרסלו ביאלסה...
עזב
אחרי 48 שעות, שהוא הבין שלוטיטו לעולם לא ישלים את רשימת הקניות שהוא ביקש מראש.
כן.
לפני זה אינזאגי המאמן אור, המאמן זמני...
הוא היה מאמן זמני, כי פיתרו את סטפנו פיולי, אמרו לו בוא תחזיק עד שנביא מאמן, הביאו את ביאלסה.
הוא 4 בדרבי, הוא סיים את העונה, הביאו את ביאלסה, ביאלסה עזב אחרי יומיים שהוא הבין אם יש לו עסק מבחינת רכש.
והוא קיבל את המינוי הקבוע.
כן.
יפה, אז אם אנחנו מדברים על מאמנים, אפשר לדבר על עוד 2 אחרים?
בטח, לנו... חשבתי בדיוק לעבור לדניאל דרוסי, אתה רוצה?
אני לא תכננתי עליו, אבל אני אעבור אליו בשמחה, ואני חושב שדניאל דרוסי, ואנחנו כבר מדברים על זה לא פעם אחת בחודש האחרון, תשמע, הברקה, פשוט היה...
ממש.
לא יכל לבוא...
מחליף אחר.
מישהו יותר מתאים...
ממש.
מאשר דרוסי לנעליים שמוריניו השאיר ריקות ברומא. חיבור לקהל, חיבור לרומאים השחקנים בסגל.
נכון.
חיבר את הקבוצה הזאת, הזיז הצידה את כל הבעיות, את כל העצבים, את כל הלחץ, את כל המתח...
ומביא תוצאות, זה מה שחשוב.
ופתאום מישהו מוציא מהסגל הנהדר שיש לרומא, את מה שצריך, תשמע, עזוב את הליגה. נתנו רביעה לברייטון באירופה, זה מדהים. נראות שברייטון לא בעונה גדולה, אבל היא עדיין קבוצת פרמייר ליג, עם מאמן איטלקי מצוין, וזה מדהים, אני חושב שמה שדרוסי עושה זה באמת.
דרוסי אחרי פיורנטינה מדבר במסיבת עיתונאים, והוא אומר שהוא שם לב השנה, שבמעברים מאירופה לליגה תמיד יש לרומא מחצית ראשונה פחות טובה.
Okay.
ואז מה שהוא רצה לעשות, הוא רצה לחזור לשיטה של מוריניו, שיטה ששחקנים מרגישים איתה בנוח, וזז לשלושה בלמים. ראה שזה לא הולך, גם פתיחת המחצית השנייה, ושינה שוב. ואז הוא אומר שלדעתו, הקבוצה דוחה את הטקטיקה של מוריניו.
ראיתי את זה, נכון.
כמו
שגוף דוחה את
האיבר, את ההשתלה, בדיוק.
כן, אבל מה שגם אהבתי, שבסוף המשחק הוא אמר, אני כתבתי את זה, הוא אמר, לא הייתה לנו גישה נכונה, חלק מהבחירות שלי לא היו טובות. זה דבר כזה, מורינו בחיים לא אומר דבר כזה, שהוא בחר לא טוב, שהוא עשה לא טוב, זה חלק מהשינוי גישה ושינוי אנרגיה.
תמיד
המוצאת
מלהשים.
מורינו כן, אבל לא את מורינו עצמו. ברור. אז הוא גם סיפר שהוא נאלץ להוציא את מנצ'יני, כי הוא פחד, הוא אמר, אני מרגיש שהשופט עוד מעט נותן לו צהוב שני, אז אני הוצאתי אותו, הוא אומר. נראה לכם שמוריניו עושה דבר כזה? הוא היה מוציא את השופט.
הוא מחכה לאדום כדי לבכות על השופט, בסוף.
לא, אין ספק שוב שהגישה של דרוסי וההבנה של ללכת לפלגריני ולקריסטנטה ולמנצ'יני ולאל שראוי, ללב של רומא, לרומאים האמיתיים, להתחבר אליהם. תראה, דיבאלה. דיבאלה, לא יורד מהמיק, דיבאלה היה משחק מחצית, פצוע 3 משחקים.
כן.
חוזר למשחק, צריך להוציא אותו לנוח. בן אדם לא יורד מהדשא מאז שדרוסי בא, הוא לא מחמיץ דקה, ואולי פה ושם באמת
כן.
בשביל לנוח, אבל כן. הוא בריא, הוא בכושר מצוין. וזה... אז נכון. הצלחה גדולה. ותשמע, הם גם נראים לו עתים בדרך לטופ 4. זה הולך להיות שם כן. קרב אדיר, אבל הם לגמרי, הם לגמרי שם.
כן, לגמרי.
לגמרי שם.
איזה מאמנים רצית לדבר איתם?
על פיולי. לגבי פיולי, ההחלטה לגבי העתיד של פיולי תידחה לסוף העונה. רוצים כרגע כאילו לשים הכל בצד, לתת לקבוצה להתרכז בתוצאות ולסיים את העונה בצורה הכי טובה שאפשר.
אמרתי שזלטן מביא לו עכשיו איזה, איך זה נקרא? יושב ראש חדש, או מנהל מקצועי חדש ממישהו שהיה איתו ב-MLS.
קודם כל, זלטן תומך בקונטה, באנטוניו קונטה. זאת אומרת, זלטן מאוד אוהב אותו, וקודם כל, האופציה שפיולי ימשיך היא קיימת, זה לא שבוודאות הוא יוחלף, אבל זלטן אוהב את קונטה ורוצה אותו, זה המועמד העדיף עליו. אגב, קונטה השבוע היה בצהריים, בארוחת צהריים עם פדז, אתה מכיר את הראפר?
בטח.
את פדה, זה אחד הראפר הכי ידוע באיטליה.
כדאי לעקוב אחריו באינסטגרם, הוא מראה לי מלא דברים מגניבים.
אכלו צהריים ביחד, ומארוחת הצהריים באו לסנסירו. פדה זה ידוע כאוהד מילאן שרוף.
נכון.
אז קונטה והוא ביחד בילו את אחר הצהריים לפני המשחק עם אמפולי והיו ביחד, משהו להוסיף על פיולי.
על פדז.
אני שמח שחזרנו לקולינריה. איפה הם אכלו?
לא, הלכנו.
ארבע חמש דקות לא דיברנו על אוכל.
ואם אנחנו מדברים על מאמנים...
אלגרי, לא?
ודאי, אנחנו לא יכולים לסיים או לעבור בלי אלגרי.
ראיתם את השלט שהיה במשחק?
שלט תמיכה.
שזה הפתיע מאוד, חלק מהאולטרס. בואו רק נגיד שאלגרי הצליח להגיע לאלף נקודות כמאמן בסריה A, ואוהדים, חלק מהאוהדים, מתחו שלט תמיכה בו שאין כמוך, משהו כזה, אבל זה הכעיס את החלק האחר של האולטרס.
שיש את הצד. תראה, קודם כל, אני חושב שאלגרי הגיע לנקודה שזה מתחיל להיות כמו מוריניו ברומא, שההתעסקות במאמן כבר מתחילה להיות יותר מאשר ההתעסקות בקבוצה.
שזה לא בריא.
וזה זה, 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 זה סימנים של סוף. זה סימנים של סוף. אלגרי לא יכול להמשיך ביובה. שש נקודות בשבעה מחזורים אחרונים. מ-21 יובה לקחה שש נקודות. היא עשתה תיקו 2-2 עכשיו עם אטלנטה, בסדר. היא הפסידה בנאפולי, 95, על פרוסינונה. לקחו פרוסינונה.
כן.
וגם לא עזר להם כמעט, אתה יודע, הם היו צריכים שתי פרוסינונים.
בדיוק, פרוסינון פורטי הם היו צריכים לקחת.
בדיוק, הם לקחו, רוגני לקחת. וזה היה ה-3-2, הפסד בנאפולי 2-1, תיקו עם 2-2 עם ורונה, תיקו 1-1 עם אמפולי, הפסד לאינטר 1-0 שמותר להפסיד, אבל בצורה מבישה, בלי להגיע לשער פעם אחת, ועוד הפסד ביתי לאודינזה שחודשיים לא מנצחת, תוצאות איומות.
אבל אתה יודע מה הוא אמר אלגרי בסוף המשחק? הוא אמר להם, מה אתם רוצים ממני? אם הייתם לוקחים את התוצאות האגומות האלה שאתה מדבר עליהם, אבל מפזרים אותם לאורך העונה ולא מביאים לי אותם ככה שבוע אחרי שבוע, אז הייתם מעריכים את ה-58 נקודות שהבאתי לקבוצה.
הוא אמר כל מיני דברים. מי שהעביר עליו, מי שאוהב אותו ובדרך כלל מפרגן לו, אתה זוכר את רבנלי? החלוץ רבנלי?
כן, בטח.
אז רבנלי בדרך כלל מפרגן לו ומדבר עליו דברים טובים, אבל במקרה הזה הוא אמר משהו אחר שהכעיס, בעיקר את רבנלי שאמר, שהגיב על זה. הוא אמר במסיבת עיתונאים, שאתה מסתכל על התוצאות של המחזור, אז הגדלנו את הפער מבולוניה בעוד נקודה.
כן.
כאילו בולוניה הפסידה לאינטר, ואנחנו לקחנו נקודה, אז ברחנו מבולוניה בעוד נקודה. ואז רבנלי אמר שמאמן יובה לא יכול במסיבת עיתונאים להגיד על יובה הגדולה, שטקו בבית עם אטלנטה זה טוב, כי ברחנו מבולוניה, אומר את זה, אתה יכול להגיד לשחקנים בחדר הלבשה, שהשחקנים יהיו שמחים מזה, אבל אתה כלפי חוץ.
זה פחות של קבוצה גדולה, אתה לא יכול לדבר ככה.
אבל הוא אומר, תתמקדו במטרות, הוא אמר, המטרה של יובה השנה זה להיות בליגת האלופות, אני מביא אתכם ליגת האלופות.
זה מזכיר לי שלואיס פרננדז אמר שניצחנו את קרואטיה במחצית השנייה 1-0.
שני דברים אחרונים שקשורים ביובה, אחד ג'יאנוטי, הנהל המקצועי שם, כבר מתכנן להביא את פאביאן רויז. זוכרים את פאביאן רויז? הוא הביא אותו בזמנו לנאפולי. הוא הביא אותו לנאפולי, הוא עבר עכשיו לפריס סן ז'רמן, והוא רוצה להביא אותו בעונה הבאה ליובה. ומשאל שנערך בין נועדי יובה, על ארבעה מועמדים להחליף את אלגרי בעונה הבאה, קונטה, זידן, פלדינו וטיאגו מוטה. זה היה המשאל. רוב הקולות הלכו, התחלקו בין קונטה לזידן. קודם כל, קונטה אצל אוהדי יובה הוא אלוהים. הוא בעצם החזיר את יובה להיות גרנדי יובה עם האליפויות והדאבלים שהוא עשה שם, והאוהדים של יובה לא השכחו את זה ורוצים אותו. זידן היה בעצמו כוכב ביובה, מעבר לזה שהוא גם כמאמן הצליח בריאל מדריד והוא שם ענק. אז גם עליו, על פלדינו ועל מוטה, אמרו שהם שני מאמנים מצוינים, אבל עדיין לא מספיק מנוסים בשביל לעבוד במועדון גדול כמו יובה. אני לא מסכים עם זה. אני חושב שטיאגו מוטה, קודם כל בולוניה מאמן, בולוניה מועדון ענק, וטיאגו מוטה צבר מספיק בקריירה שלו. לא רואה שיש לו בעיה לבוא ליובה.
אני מסכים לגבי טיאגו מוטה. אני חושב שאנחנו הולכים לקיץ מעניין בגזרת המאמנים. כל העניין הזה שמוטי מדבר עליו של הצורך ברענון. נראה גם את פיולי. גם את אלגרי, אולי גם את סארי.
נכון.
למרות שבלציו בינתיים הם מכחישים, אבל העונה הזאת היא קטסטרופה מבחינתי.
ואני חושב שלציו זה טקסטבוק, קבוצה שחייבת לבנות את עצמה מחדש, כולל כולם, כולל אימובילה, כולל מאמן. בלציו יש בעיה של דתי, לא טיטו קצת מואב מדי בסארי, וסארי קיבל יותר מדי כוח. אתה יודע, אצל אוטיטו זה כן, קח מה שאתה רוצה, איזה מזכורת שאתה רוצה, עד שאתה בא אליו לרכש, ואז כאן זה כאן.
לא, אבל אמרו שעזב אותו האיגליטרי הזה שהיה...
האיגליטרי עזב בגלל סארי. סארי לא רצה לעבוד עם האיגליטרי.
אוקיי, אמרו שזה מכה קשה ללציו שהוא עזב.
זה עניין שנותן מקסימום כוח למאמן. אבל אני לא אומר שסארי לא מאמן, חלילה, אבל שלוש שנים שהקבוצה בסוג של ירידה...
דכדוך כזה, כן.
כשהכוכבים מתבגרים...
לא, שנה שעברה לציו גמרה מקום שני. למרות שזה היה בגלל שלי ובאו הנקודות וכל הסיפור הזה, אבל תראה, ללציו היו השנה הרבה עליות וירידות. היו לה משחקים שהיא נתנה הצגות ב-4-3-3 של סארי. היא נראתה פשוט קבוצה מפחידה, אבל זה היה מעט מדי. רוב הזמן נפילות, תוצאות לא טובות. הם ישלימו את המחזור הזה במשחק ביתי עם אודינזי, ואם הם לא מנצחים אותו, אז הם באמת...
כן, אבל גם, לציו,
בצרה.
ניצחון על אודינזי, לציו משתווה לפיורנטינה, למקום השמיני, עדיין היא במקסימום שלה יכולה אולי להגיע לקונפרנס ליג או לליגה האירופית. זה בוודאי שזה חשוב כלכלית למועדון כמו לציו. אני מניח שגם הכניסו לא מעט מהצ'מפיונס העונה, מהקמפיין.
לא, סארי לא ימשיך בלציו. סארי לא יפתיע אותי אם הוא פתאום יחזור לנפולי. ולא יפתיע אותי אם...
אז זה מה שאני אומר, אנחנו יכולים ללכת לקיץ של מאמן חדש במילן, מאמן חדש באינטר, אם אינזאגי יקבל הצעה מליגה גדולה כמו הפרמייר ליג, ויש הרבה משרות בבחירות מאוד בכדורגל העולמי שמתפנות, מאמן חדש ביובנטוס, מאמן חדש בנפולי אחרי כל הפרסה של העונה הזאת, ובלציו, ופלדינו וטיאגו מוטה השתחלו שם ל...
ואני רוצה להגיד לך, עוד מאמן שיכול להיות פתאום משודרג בתוך איטליה, זה ג'ילרדינו. ג'ילרדינו עושה עונה מדהימה עם גנוע.
נכון. בשקט.
עושה עונה פנטסטית עם גנוע.
בוא נזכיר שהוא העלה אותה גם.
הוא העלה אותה, והוא עושה עונה אדירה, וגם עליו כבר מדברים הרבה מאוד דברים טובים. למשל, סתם, טיאגו מוטה עוזב את בולוניה. אז ג'ילרדינו, פלדינו, הדור החדש של המאמנים, יכול להיות שפתאום אחד מהם מקבל את בולוניה, שבשבילו זה שדרוג, בעיקר כשבולוניה... הולכת לאירופה, אנחנו עדיין לא יודעים אם היא הולכת לצ'מפיונס ליג או
לקונפרנס. הדבר נכון מבחינת לציו, לצורך העניין, יהיה לקחת את פלדינו, זה גם שם שעלה שם ככה באתרי האוהדים. לציו תצטרך לא שם גדול כמו סארי, אלא יותר לכיוון של פרופיל אינזאגי.
נכון, אבל אני אומר, אלה המאמנים שהיו בגנוע ובמונזה ובמקומות קטנים, ופתאום יקבלו בעקבות העונה הטובה הזאת קבוצה גדולה יותר. יש לנו עוד דברים או שאנחנו...
יש לי לדבר אתכם קצת על האיטלקיות באירופה, כי אנחנו עכשיו לקראת משחקי גומלין.
אתה רוצה שספר לכם רק דבר אחד קטן אחרון על זירקזה?
לא? כן, למה לא?
זירקזה הוא תופעה. קודם כל, זירקזה עזוב את זה שהוא כוכב על, הוא גם טיפוס, כאילו, חולים עליו באיטליה. והם כל פעם בוחרים איזה שחקן ככה לבחור את... את ה-11 שלו, של... אם הוא היה עכשיו בונה קבוצה של 2024 בסריה, איזה קבוצה הכי טובה יכולה להיות בסריה? כאילו, אתה לוקח מכל מקום ועושה קבוצה. אז הוא עשה קצת סלט, אבל בסלט הזה הוא עשה ככה, דונרומה בשעה, הוא בחר את דונרומה, הוא בחר את דודו. דודו זה המגן הימני של פיורנטינה, הוא פצוע כבר הרבה זמן, אבל הוא בחר אותו שזה בחירה...
מעניינת.
כזו מעניינת. את ברמר, הבלם של יובה, קנברו, הכניס את קנברו של פעם, הוא הכניס אותו לנבחרת, ואת תאו הרננדס, מגן שמאלי. קישור שלו, קרויף, הוא הכניס את קרויף, את חולית, והפתעה גדולה, הכניס את רביו. כאילו, זאת אומרת, בשלישיית קישור של קרויף וחולית, הוא שם את רביו. צד ימין הוא לקח את ברארדי, בצד שמאל הוא לקח את לאו, ואז הגיעו איתו לעמדת החלוץ. והוא אמר שבעמדת החלוץ, זה הבחירה הכי קלה, הוא אפילו לא צריך להתלבט יותר משנייה.
שון וייסמן.
שם את זיר כזה.
יפה.
אמר, פה בכלל אין ויכוח, אין על מי לדבר, אין מועמדים חוץ מזיר כזה.
סלט באמת מעניין, בן דורי.
כן.
אגב, לגבי רביו, אני קראתי שאימא שלו, ורוניק, שסיפרנו שהיא מאוד דומיננטית בקריירה שלו, היא מחליטה הכל, היא עושה מסע ומתן עם כולם, היא הייתה במשחק של יובה מול אטלנטה, היא באה למשחק, ואמרו שראו אותה מתחבקת שם עם אנשי יובה וזה, כי החוזה שלו הולך להיגמר עוד מעט לרביו, והיא כנראה מכינה את הקרקע שהוא ימשיך ביובה, אני חושב שהוא...
להפך, באמת... אם היא מתחבקת איתם, זה קרקע לעזיבה.
אה, כן? זה, זה פרידה?
אם היא נשארת, זה בריבים, להוציא יותר בחוזה, סכסוכים, תשאירו אותי בכוח, חיבוקים זה לעזוב ביפה.
הבנתי. טוב, לפני סיום, בוא נלך רגע לאיטלקיות שלנו באירופה. לאציו סיימה את דרכה עם ביירן מינכן.
בסדר.
צודק. אבל אינטר עוברת או לא עוברת?
עוברת.
מקווה מאוד שעוברת. מפחד מאתלטיקו, אבל...
היא הפסידה לקאדיס, אתלטיקו, לא? זאת אומרת...
היה לה משחק ליגה לא טוב. היא גם בעונה ככה, אבל היא מפחידה, אתה יודע.
זה גם רק אחת אפס מאיטליה.
זה לא קבוצה שאתה לא סופר אותה, אתלטיקו והיתרון, אבל... מפחיד אותי, כי כל כך הם לא מגיע לאינטר פתאום למעוד.
נכון.
אבל אני מקווה שהם יהיו טובים ויעברו. תשמע, אינזאגי הכין את הקבוצה. הוא נתן ללאוטרו לנוח במחזור הזה, ו... הוא נתן לחילופים, זאת אומרת, גם
פדריקו די מרקו לא שיחק.
פבר לא שיחק, וכן, הוא עשה כמה דברים בשביל...
הוא עשה מה שצריך, הוא עשה מה שצריך.
בשביל להביא אותה מוכנה.
אז שניכם אומרים שהיא עוברת.
כן.
אוקיי, נפולי, אחרי 1-1 בבית מול ברצלונה, הגומלין בספרד.
אני חושב שלא.
שלא?
כדי שלא נעשה הכל אותו דבר, אני חושב שכן.
לא, כי ברצלונה כבר לא כזאת מפחידה כמו פעם.
גם נפולי לא.
כן, אבל אני חושב שנפולי במשחק טוב, קרצחליה בכושר מצוין, ואוסימן, לא פוסל, אני הולך עם נפולי.
יפה, מעניין. רומא, נגיד שעברה, עם 4-0, את...
אפשר להתקדם.
את בית אפשר להתקדם. מילאן, 4-2 על פראג.
צ'כיה זה הדיפרטמנט שלך, מוטי.
כן, אבל ה-4-2 היה...
לא, עכשיו הגומלין בחוץ.
הגומלין בחוץ, אבל זה הפרש שני שערים מילאן, לא טיפול.
כל הצ'כים שם, זה לא...
לא טיפול.
התוצאה הייתה צריכה להיות יותר גבוהה מ-4-2 בעיניי במשחק הראשון, אבל זה מספיק.
כן, יפה. ואולי הכי שקול שיכול להיות, אטלנטה וספורטק ניסבון, נראה לי שהן על אותו מדף, זאת אומרת, מבחינת ה...
עכשיו באיטליה, נכון? הגומלין.
כן, כי זה היה בליסבון אחת.
מה? טלנטה עוברת.
עוברת? בגלל שזה בבית כאילו?
כן. להוציא אחת אחת בליסבון תוצאה יוצאת מן הכלל. ספורטינג בעונה אדירה, מקום ראשון, קבוצה יוצאת מן הכלל.
מאוזנת.
אני אחרוג ממנהגי.
של פורטוגל, שחקת כדורגל מדהים, אבל טלנטה תעשה את זה בבית.
תן לו לחרוג, רגע, מה אתה חורג?
תחרוג.
אני אלך עם ספורטינג.
אתה חורג עם ספורטינג?
אני חורג ממנהגי.
כן.
ולא הולך עם הטלנטה, אני הולך עם ספורטינג. הוא הלך עם אטלנטה.
כן.
מכבי חיפה?
לא, השאלה היא על פיורנטינה. זה האיטלקיות. עוברת פיורנטינה או לא עוברת?
נראה לי שכן.
עוברת.
אני חושב שמכבי חיפה לא תתפרק.
לא, לא תתפרק.
לא תתפרק ולא תעבור.
טוב, בואו נקווה באמת שלא יצרף שם איזה משחק שאתה יודע.
לא, אני לא... זה לא פיורנטינה כזאת ולא מכבי חיפה כזאת באמת.
טוב, אתם שומעים שאני אוסף את הדפים, זה רק בגלל לחזור לחידה.
החידה.
אוקיי? הרגע המפחיד ביותר, למרות שאחר כך יש לי קצת חדשות לשתף אתכם, בטח דברים שאתם קצת יודעים. אבל החידה שלנו, אני אחזור אליה.
אני נותן לך לענות ראשון.
אין לי שמו, אין לי כיוון אפילו.
חבר'ה, אני חוזר אליה.
אני שומע עוד פעם, לא נותן לך לענות.
אני חוזר אליה לטובת שומרי השבת ואלה שמצטרפים לנו עכשיו. אוקיי?
ואוכלי הכשר.
זה הכל. אנדריה בלוטי, מדוע מכנים אותו התרנגול אילגל לו? אחד. סיפר שבתור ילד ביקר בפינת חי עם ההורים ואחיו הגדול, ופתאום אחיו תפס תרנגולת, זרק אותה עליו, ומאז יש לו פוביה מתרנגולים, ולכן קוראים לו התרנגול. 2. גדל עם חבר ילדות בשם יורי גלו. החבר לא הצליח להפוך להיות כדורגלן מקצוען, וכשבלוטי היה בקבוצה הראשונה שלו, החבר אמר לו, שאתה נותן גול, בשבילי תעשה תרנגול. 3. יליד של עיירה קטנה בת 5,000 תושבים שקוראים לה קלצ'ינאטה, שזה פרוור של העיר ברגמו, והסמל של העיירה הזאת הוא תרנגול, ובגלל שבלוטי מזוהה עם הקלצ'ינאטה הזה, הזאת, הוא התרנגול מקלצ'ינאטה, אל גלו, אל גלו. והדבר האחרון, בגלל שהמאכל האהוב עליו זה גלו ארוסטו קון פטטה, שזה תרנגול אוף בגריל עם תפוחי אדמה, הוא אוכל את זה בכל הזדמנות, קראו לו אל גלו.
כן, מוטי, תדבר אלינו.
לא, אני נוטה, אורח.
אני חייב לציין, אגב, שיש לי סיפור דומה עם הבן שלי ועז.
שזרקו עליו, זרקו עליו
עז?
לא קוראים לו, אבל לא קוראים לו עז, אבל אם הוא יתפתח ככדורגלן, אולי.
תבדוק לנו איך קוראים העז, ואם הוא יהיה באיטליה.
לא זרקו עליו, אבל בוא נגיד שהיה לו מפגש לא נעים עם עז באיזה פינת חי. מקווה שהוא לא זוכר את זה. אני הולך עם החבר.
אתה רוצה חבר?
אתה הולך עם החבר, זה שתיים.
יורי כן. גלו.
זה שתיים, הוא הולך עם החבר. אני בהתלבטות בין 3-4, בין העיירה הקטנה.
כן.
וארבע זה התפוחי אדמה עם העוף הזה.
ארבע זה גלו ארוסטו קון פטטה.
אבל, ואנחנו גם ביום קולינרי.
לא יודע אם מגישים את זה במסעדה שלך שם.
אבל אני הולך על 3, אני הולך על העיירה הקטנה שהוא בא ממנה עם הסמל. אני אגב, בלבל של סלרניטנה ופורסינונה.
5 הפסדים רצופים, לא?
אני ב-14 מחזורים אחרונים, יש לי אולי נקודה. אולי.
זה כולל חגיגות בערוץ גם, או לא? רק פה בפודקאסט?
לא, 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 לא. פה. בערוץ אני יותר חזק.
אוקיי.
כן.
למה אתה לא לוקח פורזינונה? זאת אומרת, כדי להתאושש.
פורזינונה פלוס.
אני לוקח, זה לא עוזר.
זה לא עוזר, אז זה גם לא עוזר לך פעם. לא יודע אם לקחת. זה לא העיירה הקטנה, אבל זה החבר.
איזה ניצחון.
זה אדון יורי
גלו. זה פעם ראשונה כולל שאני צופה בך, שאני מצליח לענות על החידה.
זאת אומרת ששתי האופציות שלי לא היו נכונות.
בדיוק. אתה התלבטת בין שתיים לא נכונות.
יפה. החבר מאלבינולפה.
מאלבינולפה, נכון, זהו. עכשיו אני אספר לכם רגע עוד משהו עליו. המשך הסיפור עליו, שזה היה סיפור כל כך יפה, שבינתיים החבר פתח בר בעיירה הזאת, מסעדה. והוא אמר לו, שאתה תיתן גול. אבל החבר הסתבך במטבח, מסופר שמה, ובלוטי כבש את הגול אחרי 2 דקות, והחבר לא היה באצטדיון. עכשיו, בלוטי עשה את התרנגול הזה, והחבר הגיע דקה שביעית, דקה שמינית, ונגמר המשחק, והוא אמר לו, מה, לא עשית את זה? הוא אמר לו, עשיתי, לא היית כאן. ומאז, הוא אמר לו, מעכשיו אני אעשה כל משחק, כדי שאתה לא תפספס.
זה כמו החוויה האישית הכי גדולה שלי מהקריירה של מוטי כשחקן, ה-5-0 על מכבי חיפה. זה משחק שבו יש אנשים שלא ראו אף אחד מהגולים, כי בדקה 5 היה 3-0.
זה היה בקופסה, זה היה בנתניה, במגרש הישן, בקטן. עכשיו, למצוא שם חנייה, זה היה, נגיד, המשחק ביום שישי, זה היה ביום שישי, נכון?
כן.
נגיד, המשחק ביום שישי, ב-2 בצהריים, אתה בשביל להכנות, היית צריך לבוא ב-11, אחרת אין חנייה, זה איזה 8,000 צופים בנתניה, בתוך הרחובות של העיר, זה בתוך העיר. בקיצור, 3 השערים הראשונים היו בדקות, לדעתי, 5, 7, 8. היה 3-0 דקה עשירית. וה-4-0 היה דקה 84, וה-5-0 דקה 88. אלה שאיחרו למשחק ושיצאו בשביל לא להתקע בפקקים, ראו 0-0.
וכניסת שבת שם יצאו לבית כנסת לפני הדקות האחרונות.
קיצור, מי שהגיע בדקה עשירית ויצא דקה 80, חשב שהיה 0-0.
אני הייתי בן 8.5 בזמן המשחק. עכשיו, המשחק היה ביום שישי. ואני לתומי, אתה יודע, חושב שביום שישי אין שירים ושערים. אני עכשיו אני חושב, אני מחכה, אבא שלי אז איש צבא. אני מחכה שהוא יחזור, אולי הוא יודע מה, 1990, כן, כן. אין אינטרנט, אין לך דרך לדעת מה קורה במשחק. ואני עומד בחצר של הבית, מסתכל למעלה, למעלה הרחוב, לראות את אבא מתקרב. והוא מגיע עם מדים. עכשיו, הוא עובר לידי כאילו לא קיים. הוא פשוט דוחף אותי וממשיך רץ הביתה.
אוקיי.
ואז הוא צועק עליי, מה התוצאה? ואני אומר לו, אני מושג, תגידי אתה מה התוצאה. אבל לי, איך אתה לא שומע שירים ושערים? מסתבר שהיה שירים ושערים ביום שישי.
אבל לא, תמיד זה היה בערבית, לא?
לא, לא, היה שירים ושערים, כנראה היו כמה משחקים של 60 מקבילים. והוא מדליק את הרדיו, ובדיוק הסיכום המשחק מנתניה, קמי ברץ, אם אני לא טועה, ככה זורק פה name dropping של ה-90s. ואני שומע, וקיים ברץ מתאר, והשאר של שמעון מנחם הרביעי, הכדור יצא דרך חור ברשת ודברים, ואני אומר לו, נו, אבל כמה תוצאה? הוא עושה לי שתוק, תן לי שמוע! ואז קיים ברץ אומר, 5-0. הלם. זה באמת אחת מחוויות הכדורגל הבודדות השמחות שלי כועד מכבי נתניה. עד היום. כמה אנחנו? 30 ו...
מהעונה הזאת?
90? כן, זה נובמבר 90 המשחק הזה.
משהו כזה, כן. 90-91, זה היה בעונה של מלחמת המפרץ.
טוב. ובנימה אופטימית
זו. זהו, עשית לנו שהסיום הפרק יהיה מדוחדך משהו, אבל בסדר. אז בואו נסיים עם חדשות, סבבה? חדשות שליקטתי, אז דברסה, דיברנו עליו, המאמן של לצ'ה שפוטר. ז'וזה מוריניו, זוכרים אותו? הוא פוטר מרומא ב-16 בינואר, מאז הוא מחוסר עבודה. אתם יודעים מה הוא עושה בימים האלה?
אני יודע.
מה אתה מאוד יודע?
אני יודע איפה הוא היה בשבוע האחרון.
אתה ראית את זה?
כן, בערב הסעודית. הם נסו כולם לפורמולה.
לא, קודם כל הוא היה בגמר גביע מצרי.
אוקיי.
אגב, זה יכול להיות באמת שזה היה...
לא, הגמר הגביע המצרי היה בסעודיה.
יפה, אחר כך הוא הלך לקרב אגרוף.
הם נסו גם לפורמולה.
זהו, הוא היה בקרב אגרוף, בקרב אגרוף, ובגנפרי, בפורמולה בג'דה.
כן, ואז מה שאני ראיתי זה שהיה מפגש מקרי אמנם עם בנזמה. בין זה מה הגיע, זה אני חושב שהאירוע היה פורמולה 1. עכשיו, בין זה מה ומוריניו סיימו לא יפה.
בריאל מדריד.
בריאל מדריד, כאילו, היה כזה קצת, אז מוריניו חיבק אותו, אז בין זה מה לא נראה כזה
שמח. לא התגעגע כל כך.
היה חיבוק, בקיצור, נראה לי חיבוק קריר יותר.
טוב, יפה. עוד משהו נחמד, דיווחים ברומא, שמשפחת פרידקין מאוד מרוצה מדניאל דרוסי, ורוצה להציע לו להאריך את החוזה.
בתבקש.
נראה לי לחלוטין. ועוד דבר אחד, אורלו דה לאורנטיס, הבעלים של נאפולי, הוא זעם על הזכיינית האיטלקית שמשדרת את השידורים, כי הם שיבצו אותו, את נאפולי, למשחק מול אטלנטה בתאריך שלא לא בא לו טוב. לא יודע מה היה שם, זה קרוב מדי לליגת האלופות, רחוק מדי מההוא, קרוב לשבת, לא יודע מה, הוא לא אהב את זה. ואז בחדר הלבשה הוא ראה את הצלם, התחיל לקלל את הצלם. אתם מפגרים וזה וזה. בסוף אמרו לו, תקשיב, זה צלם של נאפולי, שבא לצלם אותנו לסרט שלנו פנימי.
נאפולי תלעידי בנטפליקס.
אבל למרות זאת, הוא לא ויתר, ובסוף אחד המשחקים הוא לכלך על הזכיינית, ואמר שהקבוצה יותר לא תתראיין לזכיינית הזאת, לא לפני משחק, לא אחרי משחק, אז הוא קיבל קנס 100,000 יורו. זהו, זה הסיפור.
לא ממש מזיז לו. אגב, בעניין דרוסי ואמריקאים וחידוש החוזה, אני דווקא חושב שלהפך, אתה צריך להשאיר מאמן כמו דרוסי, עד סוף העונה במתח אם הוא בימשיך או לא.
למה?
כדי שגם הוא ירצה את התוצאות הכי טובות, ויהיה רעב להמשיך, ולא להבטיח לו עכשיו, תן לו, הבעלים המנוסים יותר, עושים את זה, תאמין לי.
זה אלי תמיד,
הם יודעים, כאלה, לא הם יודעים שהמאמן ימשיך, אבל הם רוצים שהוא ימשיך להיות רעב, להישאר במועדון ולעשות הכל כדי שירצו אותו. גם למאמן צריך לעשות את זה לפעמים.
טוב, אני מקווה שישרנו את המאזינים והצופים רעבים לעוד עוד פרק, כי הפרק הזה נגמר. זהו. סיימנו.
תראה, רעבים הם בטוח, כי אנחנו דיברנו על זה באוכל, אז הם רעבים. גם אני רעב.
אני הולך לחזור לבישולים של רות, אתה יודע מה זה.
אני לא אכלתי מהם, אבל אני יודע כמה אתה עובד קשה.
סלט אוף ליום.
אנחנו מחכים, כן, מחכים שהיא תבשל עדיין, עדיין לא. בסדר גור.
הייתי גם הפוטראקס פה בחוץ.
אני אלך לשם עכשיו.
כן, אפשר לנסות.
יאללה, ענבל מנור, תודה רבה.
תודה לכם, איזה כיף.
תודה, מוטי וניר. תודה לכם, תמשיכו לעקוב אחרינו ביוטיוב, ברספס, מסמס, כל המקומות האלה, אפשר למצוא אותנו. יאללה, ביי ביי.